השריר הכי חשוב הוא הגמישות. גמישות נפשית. וחוסן הוא באמת קשור לגמישות נפשית. העוצמה האישיותית העמוקה היא יכולת להתגמש. להגיד לעצמי לפעמים, it is what it is.
שלום למאזינות ולמאזינים, אני אילנה אלון, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. היום נדבר על חשיבות החוסן הנפשי, שהוא יכולת פסיכולוגית ופיזיולוגית להתמודדות עם מחלה ממושכת. חוסן נפשי הוא יכולת רבת עוצמה המסייעת לנו להתמודד עם הקשיים הרבים שמביאה איתה מחלה ממושכת. אנו יודעים שאנשים בעלי חוסן נפשי גבוה נוטים להתמודד טוב יותר, הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית. בשיחה היום נציע מגוון רעיונות ליכולות שכדאי לכם ושיעזרו לכם, בין אם אתם חולים או תומכים בקרוב אהוב, לגייס משאבים פנימיים וסביבתיים ולהשתמש בהם בתור עוגנים זמינים. איתי היום באולפן שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית קלינית, מוזיקאית, סופרת ובעלת הפודקאסט המצליח, ליהנות מהדרך. שלום שירלי.
אהלן, אהלן, תודה רבה על המילים הטובות.
אז שירלי, איך את מגדירה חוסן, והאם זו תכונה שנולדים איתה, או תכונה מתפתחת כמו מערכת החיסון של תינוק שרק נולד?
אז באמת חוסן נפשי ועמידות, הם מונחים שמתארים יכולת, ואפילו הייתי אומרת מאגר של יכולות, גם נפשיות וגם פיזיות, להתמודד עם משברים, עם מצבי דחק, עם אתגרי החיים. ובדיוק ההקשר העברית כל כך יפה, חיסון וחוסן, יונקים מאותו מקור. בדיוק כמו מערכת החיסון שלנו, שזאת מערכת של כוחות התמודדות, פיזיולוגים, מערכת חיסון נבנית, תינוק נולד, אין לו כמעט מערכת חיסון, ומיום ליום הוא מגדל אותה. מעצם המפגש שלו עם הסביבה, עם המזהמים, עם וירוסים, עם האתגרים, וגם חיסון זה למעשה, כשאנחנו מכניסים נגיף מוחלש או מומת, והגוף בונה לו את הנוגדנים. ומהבחינה הזאת, גם מערכת, כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו מדברים בעצם על הנוגדנים הנפשיים שיש לנו. היכולות השונות שלנו להתמודד במצבים קשים, נבנות תוך כדי התמודדות, לא בהתכתבות, ולא שמישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילנו, אז זה ממש מתוך הפעולה שלנו וההתחככות שלנו, בתוך מסע החיים עם האתגרים השונים.
אז אם אנחנו מדברות באמת על מסע, המטופל הכרוני הוא עובר מסע בעצם מאוד מאוד מורכב, יש בו חוסר ודאות, יש בו סבל ויש אובדן, ואבל על יכולות גופניות. מהניסיון שלך, על אילו התמודדויות אנחנו מדברים, החל מהמסע הטרום אבחוני ועד האבחון, ואחר כך ההתמודדות עם המחלה.
אז נדבר על כמה היבטים שדורשים חוסן כשאנחנו מתמודדים עם מחלה. ונתחיל מזה שמחלה, בוודאי כרונית, היא מייצרת הרבה אי-וודאות, ואי-וודאות היא מקושרת מיידית למתח ולתחושה של חוסר שליטה. הייצור האנושי הוא רוצה להרגיש ודאות, גם אם זאת אשליה, ולמעשה כולנו לוקים באשליה הזאת, או נהנים מהאשליה הזאת, שהכל בסדר, מאשליית ההמשכיות, נכון? נקום בבוקר וזה יהיה בדיוק כמו אתמול. במחלה היא סוג של פיגוע כזה, או למשל האבחון הראשוני, ההתבשרות על הדבר הזה, של אני בעצם הופך מאדם בריא בתפיסה שלי, וגם בסימפטומים, לחולה, עם כל המשמעויות של מה זה אומר, כמה זמן, איזה הידרדרות תהיה, איך זה ישפיע על החיים שלי, וזה גם כמובן מרים את המסך האשליה שאנחנו לא פגי תוקף, כן? שנחיה לעד. ומחלה היא מיד מביאה במצעד החרדות, גם את החרדה מהמוות, וגם את החרדה מהכאב. אז הדבר הראשון זה התמודדות עם אי-וודאות, וזה סקיל, היכולת להתמודד עם אי-וודאות, היא מאוד חשובה לכל בני האדם. ואפילו הייתי אומרת שמשברי חיים מהסוג הזה הם הזדמנות לחזק את השריר הזה, שמבין שאנחנו עובדים תמיד גם בסביבה של אי-וודאות, שאין לנו ודאות לגבי שום דבר עמוק בחיים שלנו, ובטח לא לתוקף, למשך חיינו, ושהכל בעצם יכול להיות, יכול להשתנות. אבל אני אגיד גם, אולי אני אקח את זה לאנשים שראיתי גם אצלי בקליניקה, שלפעמים הידיעה שהדברים עשויים להשתנות וגם לרעה, היא מגבירה גם את, את יוקר המחיה, את, את התפיסה שלנו לגבי החשיבות של הדברים הטובים. אנחנו לומדים להעריך אותם יותר, זאת לא קלישאה. היום-יום, הרגעים הטובים, הרגעים בין טיפולים שבהם אני מרגישה טוב, הם רגעים נפלאים.
זה אולי אפילו דוחף אותנו לעשות דברים שאנחנו חלמנו וטרם ביצענו, וזה נכון, הזמן.
נכון, זה מקצר תהליכים. אני ראיתי אנשים שההתמקמות בתוך מחלה, והחיים עם מחלה, שינו מאוד את סדרי העדיפויות שלהם, שינו את האופן שבו הם מתעדפים דברים, ומה חשוב ממש, ועל מה הם לא מוכנים לוותר, ועיצבו לעצמם את החיים בצורה אחרת. יותר קרובה למשאלות ליבם, יותר נכונה. אז דבר אחד זה אי ודאות, ואפשר לעשות פה עבודה.
תכף נדבר על הכלים, או איך לטפח את השרירים האלה של הפיתוח חוסן.
ואם אנחנו רוצים לדבר על עוד היבט שדורש חוסן, שאנחנו מתמודדים עם מחלה, זה באמת ההתמודדות עם השינויים והאובדנים. הכאב על האובדן, אובדן של יכולות, מכל סוג. והרבה פעמים גם כשאנחנו מתמודדים עם קושי כזה, אז יש מבחינת התפיסה שלנו, הגישה, יש לקושי נטייה לצבוע את כל התמונה. אנחנו מתחילים להסתכל על החיים דרך העינית של המחלה. אני רוצה להגיד דווקא שלפני שנים הרציתי ביום הולדת 90 של בחורצ'יק, שהוא היה איש מאוד מיוחד, עם המון המון כוחות ושמחת חיים, והוא מגיל 60 חי עם מחלה כרונית שדרשה הרבה מאוד השקעה וטיפולים ואשפוזים. ואז ביום הולדת שלו הוא דיבר על למה הוא כל כך אוהב להיות בן 90 ומנע את השפע בחייו. ואז הוא אמר, בעניין הבריאות, חבר'ה, אני מצהיר כאן לכולכם, אני אדם בריא עם כמה מחלות. ואני חשבתי אז שזאת חוכמת חיים עמוקה, לא פשוטה, אבל מאוד מאוד, זה חוכמת חיים בעיניי, היכולת לראות את היש, גם את מה שעובד, לראות בריאות ועלה את הקשיים, בלי לשטח ובלי להכחיש. אנחנו לא רוצים לספר עצמנו סיפור, אבל מחלה היא רק היבט אחד של קלקולים בחיים. יש עוד הרבה סוגים, אנחנו, החיים מלאים גם בזה. מערכות יחסים שלא צלחו כמו שרצינו, אובדנים של אנשים בחיינו. זאת אומרת, חיים זה לא פיקניק, בעוד מובנים.
אז איך בעצם אנחנו יכולים טיפה להזיז את העננים ולראות את השמש, איזה שרירים אנחנו צריכים ככה טיפה לפתח ביום-יום שלנו?
השריר הכי חשוב הוא הגמישות, גמישות נפשית. וחוסן הוא באמת קשור לגמישות נפשית. העוצמה האישיותית העמוקה היא יכולת להתגמש. להגיד לעצמי לפעמים, it is what it is, זה לא מה שרציתי, זה לא מה שקיוויתי, או עכשיו זה ככה, גם זה חשוב להגיד, ככה זה עכשיו, גם זה יעבור, אם אני בכמה ימים של טיפולים שמכניסים אותי למיטה, ועם המון המון סימפטומים, ככה זה עכשיו, זה לא אומר שזה יהיה ככה בשבוע הבא, זה לא אומר שזה יהיה אפילו בערב ככה, כלומר, היכולת של גמישות היא ההבנה ש... אין תנאים שכל הזמן צריכים להתממש, אלא שאני מגמיש את עצמי מול התנאים. זה דבר אחד, יש במקורות, בתלמוד, יש הדרכה נורא יפה בהקשר הזה. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. ואני כתבתי את זה גם ספר ילדים, כי זה כל כך, כל כך אהבתי את ההדרכה הזאת. היא מדברת על זה ש... הארז, ארז הלבנון, הוא עץ מאוד מאוד חזק, הוא עומד בהמון דברים, אבל בסיטואציה אחת הוא נשבר, וכשהארז נשבר, הוא עבוד. אילו יש לו שני מצבים, או שהוא הכי חזק, או שהוא גמור. הקנה יודע לעשות את התנועה, שכשיש רוח, הוא זז איתה, הוא מוריד ראש, הוא גמיש.
אז איך מפתחים את הגמישות
הזאת? את הגמישות הזאת מפתחים בזה, ממש מתאמנים עליה בהמון צורות. כל ביטול של תוכנית זה הזמנה לגמישות. כל תבשיל שלא יצא כמו שרציתי זה הזמנה לגמישות. כל פגישה עם רופא שאומר לי ככה וככה זה הזמנה לגמישות. להגיד, זה לא חייב להיות בדרך הזאת. יהיו עוד דרכים לפעול. נמצא איך לפעול מול המציאות. וגם פה צריך להגיד משהו על אופטימיות. אופטימיות זה נורא חשוב. אנשים חושבים שאופטימיות זה להגיד, יהיה בסדר, הכל בסדר, תחשוב טוב, יהיה טוב. זה לא המנח של אופטימיות. אופטימיסט נמדד ביחס שלו למשבר. אופטימיות זה היכולת כשקשה להגיד, אוקיי, זה כואב עכשיו, זה קשה, אבל זה יעבור. יש לי מה לעשות, אני פועל, גם אם כרגע אני לא רואה איך הפעולה משפיעה, אבל אני ממשיך לפעול, ואני מאמין שזה ישתנה, ואני גם מאמין שאני אלמד משהו מהדבר הזה, ושתהיה פה התפתחות.
ותכף נדבר על זה גם בהקשר של טיפולים והתמדה, בטיפול בגוף ובנפש.
אז גם אופטימיות היא דבר נלמד, נרכש, והיא עוברת דרך הגישה למשבר. אבל שאלת על כלי, ואולי כדאי לתת ממש, כי זה אחד הכלים הכי הכי יפים בעיניי, ממש טכניקה. ואני עוסקת בה המון שנים, והיא מבוססת בעולמות הפסיכולוגיה החיובית, על מחקר שעשו אמון ומקלף בשנת 2003, כשהם ביקשו לראות איך מלמדים אנשים להתמקד יותר במה שעובד בחיים שלהם, ולא רק במה שהלך לאיבוד, ולא בשלילי רק, אוקיי? כי צריך להגיד גם שהמוח שלנו, הוא מזהה את השלילי הרבה יותר מהר. אנחנו מחוותים ככה שאת השלילי אנחנו נחווה מהר, נקרוז מהר בתודעה שלנו, נראה את זה יותר מהר. זה קשה להגיד, אני אדם בריא עם כמה מחלות. לגמרי. רובנו נגיד, אני חולה חולה והיה לי אולי רגע טוב השבוע, אם אני ממש כזה מקושש ומחפש. ואמון ומקלף פיתחו ממש טכניקה במחקר הראשון שלהם, מאות אנשים השתתפו, הם ביקשו מסטודנטים להקדיש כל ערב כמה דקות ולכתוב בפנקס קטן חמישה דברים שעובדים בחיים שלי, חמש הודעות, והם היו צריכים להתמיד בזה חצי שנה, אפרופו התמדה, כל יום הרגל של שלוש דקות לכתוב בפנקס דברים שאני מודה עליהם. המחקר הזה הראה תועלות מדהימות אחרי חצי שנה, גם בחוויה, אנשים תיארו שהם יותר שלווים ושמחים בחלקם, מסופקים בחלקם, מדדי עושר עלו, מדדי חרדה וסטרס ירדו, וזה דבר לטפל בו בתקופת מחלה, יש המון המון סטרס. מדדי חרדה וסטרס ירדו בצורה מובהקת אחרי תרגול כזה. מדדים פיזיולוגיים השתפרו, מערכת חיסונית התחזקה, נוכחות של קורטיזול ואדרנלין בדם ירדה, זאת אומרת, זה ממש משפיע על הגוף ועל הנפש שלנו. אני פיתחתי מזה ממש ממש טכניקה, אני קוראת לה to-do list, אני ממש מלמדת אנשים לעשות את החקר המוקיר הזה של תנאי חייהם כרגע, ובכל יום לעצור עם התודעה על הדבר הזה, להודות על אנשים, להודות על רגע של השראה שהיה לי, להודות על מרק שהכינו לי כשהרגשתי לא טוב, להודות על מילה טובה, להודות על זה שהילדים שלי מתגלים עכשיו במלוא עוצמתם ועצמאותם, כשאני עכשיו בתקופה יותר חלשה, להודות על אנשים טובים שגיליתי במחלקה, על זה שעל הרפואה המתקדמת, על היעדר סימפטום שבשבוע שעבר נורא הציק לי, והשבוע אני פחות מרגישה אותו. כלומר, אנחנו מודים, בהודעות אנחנו לומדים להודות גם על שינויים קטנים, על מה השתפר לטובה. טכניקה נפלאה וסופר חשובה, ומייצרת חוסן.
ואת משתמשת במרפאה שלך?
אני משתמשת בה המון, גם עם מטופלים, וגם אני מלמדת אותה את הקהל הרחב, וגם פיתחתי ממש ספר של השיטה, וקלפים של השיטה. אני עובדת עם זה שנים, וראיתי לאורך השנים, במיוחד אצל אנשים, עם מחלות כרוניות, כי מחלה כרונית, גם זה תיקייה שאתה, היא הופכת להיות, זה התיק שאתה סוחב איתו תמיד. אין פטור מזה.
נכון.
יש מחלות שאתה יודע, אוקיי, אתה שם לעצמך, זה מין אברסט, נטפס אותו, נגיע, נשים דגלון, ונרד חזרה לחבר'ה. מחלה כרונית, היא באיזשהו אופן, משנה את כל חייך, וגם מגדירה אותך. בצורה חדשה, אבל אם אתה לא מגדיר את עצמך רק דרך המחלה, אלא דרך כל תנאי חייך, שבוודאי יש בהם עוד דברים, בחלקם נפלאים.
אז כמו שאמרת, באמת אחד הנושאים החשובים בהקשר למחלה כרונית, היא שהטיפול הוא ממושך, אין לו תאריך סיום למעשה. וכשאני אומרת טיפול, לא מדובר רק בטיפול תרופתי, אלא גם שמירה על תזונה ואורך חיים בריא. האם את במרפאה שלך, בקליניקה שלך, רואה קשר בין חוסן ובין שמירה על שגרת טיפולים מיטיבה?
בהחלט, כמו שאני רואה קשר הדוק בין ההרגלים שאנשים מעצבים לעצמם, הרגלים בריאים, לבין השמחת חיים שלהם בבריאות הנפשית והפיזית, זה הולך ביחד. אנחנו צריכים לעגן לעצמנו הרגלים בריאים וטובים, וכן, כחלק כשיש לנו מחלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, והיא דורשת טיפולים מסוימים, הרגלי הטיפול, שגרת הטיפול, הם משפיעים בעצם על, על הבריאות הפיזית והנפשית שלי ללא ספק, וחשוב להקפיד עליהם, מאוד מאוד, כי אסור לנו להיות עצלנים לגבי עצמנו בשום היבט. אבל אני כן רוצה להגיד שכשבן אדם, הגישה שלך לטיפול היא גם קובעת. אם אתה רואה בטיפולים אויב שלך, או אם אתה עושה המון עניין מהבירוקרטיה סביב הטיפולים, זה נכון לגבי גם המטלות הכי קטנות שלנו, נכון? אם אני רואה בבישול עונש, אני קצת רואה בעונש, יש אנשים שנורא נהנים, אז אני כל פעם שאני מבשל את זה, אני צריכה להגיד לעצמי, זה לא עונש, תראה את שומעת עכשיו פודקאסט, ואל תחשבי מה היית יכולה וזה, בואו, על בישול, נכון? זה, אז בוודאי שעל טיפול שהוא מעיק, שכואב, שהוא לפעמים בבתי חולים, בסביבה לא נעימה, צריך לעשות במיינדסט ממש טוויסט, ולהגיד לעצמי, אני עכשיו עושה דבר נכון עבור עצמי. זה דבר אחד, לשנות את המיינדסט. הטיפול הזה הוא לטובתי, זה משהו שאני עושה וגם גורם לי להרגיש כוח, לא חולשה, כי אני בוחרת לטפל ואני משקיעה, ולעודד את עצמכם על הדבר הזה, לטפוח על השכם, להגיד כל הכבוד לי על ההתמדה הזאת. וגם אני רוצה להוסיף, שנורא חשוב להוסיף, בטח בתקופות של מחלה כרונית, בהתמודדות כזאת, הרגלים של הנאה. צריך להכניס ללוז לא רק הרגלי טיפול, אלא הרגלי הנאה והתנאה, אוקיי?
מאוד חשוב.
מאוד, להכניס ביומן, ובמובן הזה גם ראיתי הרבה פעמים, בגלל שאנשים מחלה היא דורשת שינוי, ולפעמים אתה צריך להפסיק לעבוד, אתה לא רוצה להתחיל לעבוד רק במחלה, ונהיה לך פנאי, אתה צריך להכניס חוגים, מה שאתה יכול לעשות בהתאם לה...
פגישות עם חברים וחברות.
פגישות עם חברים וחברות, שהיה בחוץ, בטבע, בהתאם למה שאתה יכול. זאת שגרת טיפולים. להכניס גם כל יום את הדברים שאני אוהב לעשות.
מעולה. אז אנחנו ככה מסכמות, ונאמר שחוסן נפשי הוא היכולת להתמודד עם אתגרים וקשיים בחיינו, תוך שמירה על בריאות נפשית ורווחה. אנשים בעלי חוסן נפשי גבוה נוטים להיות גמישים יותר, בעלי ראייה חיובית יותר, ויכולים למצוא משמעות גם בזמנים קשים. תודה לך שירלי על השיחה המאוד מעניינת ועל התובנות היקרות שהבאת לנו היום. ואם אתם מצאתם פודקאסט זה מעניין ומועיל, ואתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה. כמו כן תוכלו למצוא בערוץ מט-טוק פודקאסט בנושא בדידות במצבי חולי מתמשכים, גם כן איתך שירלי. פודקאסט בנושא מיינדפולנס, מוזיקה ובריאות ועוד.